ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף חף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בסוף דף י"ט עמוד ב', תשימו לב, אנחנו מתחילים מסוף י"ט עמוד ב' במשנה, שנמצא שורות מעטות מסוף העמוד. למה לא הזכרתי מספר בדיוק, בדיוק של השורות? כי אנחנו לא נתחיל מהמינים הראשונים של המשנה פי גרסת הגרא, אלא משלוש שורות מסוף י"ט עמוד ב' אין מוכרים להם במחובר לקרקע, לא מוכרים לנוחים בארץ ישראל בוודאי מה שמחובר לקרקע, אבל מוכר הוא מי שיקצץ. אחרי שקצצו את העץ, למשל, אפשר למכור לו את העץ. הבידה אומר, מוכר הוא על מנת לקוץ. אפשר למכור לו במחובר, אבל בתנאי שהוא יקוץ את זה. מנה אני מילי, מה המקור שאין מוכרים במחובר לקרקע? אמר רבי יוסי בר חנינא, אנחנו ממשיכים לדף חף עמוד א', דאמר קרא לא תחנם, לא תיתן להם חניה בקרקע. אתם רואים סימונים, פס כפול ומשולשים. בשוליים יש לנו נושא סלש מבנה. הפס הכפול מראה על סדרה של הלכות שנמדו מהפסוק לא תחנם. המשולש, כשיופיע פה, הוא מהווה קושייה על הדרשה שקדם לו. אז לבינתיים למדנו מהפסוק לא תחנם, לא לתת להם חנייה בקרקע, כאילו אחיזה בקרקע. שואלת הגמרא, היי לא תחנם, מבאי אלי דהכי כמה רחמנה, לא תיתן להם חן. רש"י, שורה ראשונה, שלא לא תיתן להם חן, שלא יאמר כמה עובד כוכבים זה נאה. אולי זה מפתיע לכמה אנשים, אבל יש כזה איסור לא, לא לשבח אותם. אם כן, עונה הגמרא, אם אתה חושב שזה מטרת הפסוק, למה קרא לא תחונם? מי לא תחנם? שמע מינה תרתי. רש"י כותב, אחי גרסני, אם כן, לא, אם כן לכתוב לא תחונם, בקריאתו מלא, דמשמע לשון חנינה, והוא חן. אבל לא כתוב לא תחונם, כתוב לא תחנם. ומכאן, כפי שהגמרא אומרת, אני יכול להסיק שתי הלכות האלו. שורת הגמרא, ועקתי מבאי אלי, דחי, אמר רחמנה, לא תיתן להם מתנת של חינם. אז הפסוק נצרח לדרשה הזאת. אם כן, עונה הגמרא, למה קרא לא תחינם? מי לא תחנם? בגלל שכך קוראים את הפסוק, שמע מינה כולו, זה מאפשר לנו לדרוש את כל הדרשות האלו ולא לצמצם הפסוק לאחד מהם. תניא נמי הכי, ויש כאן מקור תנאי שמסייעת למסקנות האלו. לא תחנם, לא תיתן להם חניה בקרקע. דבר אחר, לא תחנם, לא תיתן להם חן. דבר אחר, לא תחנם, לא תיתן להם מתנת חינם. ומתנת חינם גופה תנאי היא. האיסור שהזכרנו עכשיו שאסור לתת להם מתנת חינם, זה מחלוקת תנאים, זה תניא. אנחנו כאן נביא מקור תנאי, ובצד, בשוליים כתבנו לנושא, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. האם אסור לתת מתנת חינם לגוי? לרבי מאיר מותר, לרבי יהודה אסור. המחלוקת ביניהם סביב איך לדרוש הפסוק הבא שמובא בתחילת הברייתא, דתניא. לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואוכלה, או מכור לנוכרי. אז בפסוק מוזכר גר, גר כמובן הוא גר תושב, זה אחד שלא קיבל עצמו היהדות, אלא הוא גר תושב, אחד שקיבל עליו שבע מצוות בני נוח. אכילת נבלה או איסור אכילת נבלה אינה אסורה לאדם כזה. אז הפסוק אומר לגר אשר בשעריך תתננה ואוכלה, הוא יאכל את זה. נוכרי הוא אחד שלא קיבל עליו שבע מצוות בני נוח, הוא ייתכן שהוא עובד כוכבים. אז הגמרא ממשיכה אחרי שקראנו את הפסוק שנותנת את שתי אפשרויות לפי פשוטו של מקרא. יש לך אופציה לתת את זה, או לתת את זה לגר תושב, זה מתנת חינם, או למכור לנוכרי. אין לי אלא לגר בנתינה ולעובד כוכבים במחירה. כפי שאמרנו, פשוטו של מקרא, אלו הם האופציות. מתנה הכוונה מתנת חינם, אבל אנחנו לא דיברנו לפני כן בעניין גר תושב. מתנת חינם לגר תושב זה לא בעיה מלכתחילה. השאלה שבו אנחנו דנים זה מתנת חינם לעובד כוכבים. בכל אופן, מקריאה הראשונה של הפסוק רואים אפשרות כמתנה לגר תושב או מכירת הנבלה לנוכרי. אין לי אלא לגר בנתינה ולעובד כוכבים במחירה. לגר במחירה מניין, וכאן כבגבנו, כי זה אחד מהקטעים שיהיה בו מחלוקת. האם ניתן לתת את זה לגר, גר תושב, דרך מחירה? תמוד לומר שכן, כי אפשר לקרוא את הפסוק כמו שראינו, לגר אשר בשעריך תתננה או מכור. שוב פעם, אם מזיזים את הפסיק בפסוק, אפשר ללמוד את הפסוק שכשמדובר לגר, מה כתוב? לגר אשר בשעריך תתננה, זה מתנת חינם, ואוכלה, או מכור. גם זה אופציה. ואחרי המכור אתה שם פסיק. אז המחירה שייכת אחורה יחד עם נתינה לגר תושב. ומה עוד? לעובד כוכבים בנתינה מניין? זה מתנת חינם. וזה בדיוק הנושא שאמרנו שיש מחלוקת תנאים, האם ניתן לתת מתנת חינם לעובד כוכבים. תמוד לומר, כאן אנחנו קוראים את הפסוק בצורה אחרת. תתננה ואוכלה או מכור לנוכרי. ששתי הפעולות, נתינת מתנת חינם או מכירה, שייכים לנוכרי. שוב פעם, זה כל זה הסיפור, איפה שמים את הפסיק בפסוק. נמצא אתה אומר, המסקנה של רבי מאיר, אחד גר ואחד עובד כוכבים, בין בנתינה, בין במכירה. שתי אופציות שייכות לשני האנשים, הגר והנוכרי. ביניהם, אני חוזר על עיקר הנקודה, ביניהם אפשרות לתת מתנת חינם לנוכרי, לעובד כוכבים. רבי יהודה אומר דברים ככתבם. לא, אין פה מקום לזיז פסיקים כמו שרבי מאיר עשה, אלא כמו שקראנו את הפסוק מראש, לגר בנתינה ולעובד כוכבים במחירה. שפיר כמר רבי מאיר, אבל מה מונע מאיתנו לקרוא את הפסוק כמו שראינו אצל רבי מאיר, עם אפשרות לשתי אופציות לשני אנשים? ורבי יהודה אמר לך, אי סלקא דיתך כדקמא רבי מאיר, לכתוב רחמנא תתננה ואוכלה ומכור או למה לי. למה? מופיע בפסוק המילה אומנם קצרה אבל משמעותית, המילה או. יש לנו חיצים מצד הגמרא, אפשר לראות למעלה איפה, איפה זה נמצא בתוך הפסוק. טוען רבי יהודה, אם שתי האופציות הם אפשרות לשני אנשים, תכתוב את הפסוק בלי המילה או. תגיד לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה ומכור לנוכרי. המילה או אומרת שמע מינה לדברים ככתבם ודיעתה. ורבי מאיר, ההוא, המילה או, יש לו תפקיד בפסוק. לאקדומי נתינה דגר למחירה דובי כוכבים. לתת זכות קדימה לגר לקבל את זה בנתינה. אבל לא ולא לאפוקי אפשרות לתת את זה, את הנבלה, כמתנת חינם גם לעובד כוכבים. רק אם אתה צריך לבחור מה לעשות, מה הכי טוב לעשות, יש קדימה לעשות, לתת מתנת חינם לגר תושב במקום למכור את הנבלה לעובד כוכבים. אבל בסופו של דבר אפשר גם לפי רבי מאיר לתת מתנת חינם לעובד כוכבים. ורבי יהודה, מה הוא אומר בעניין הקדמה? האם זה לא נכון שיש באמת זכות קדימה לגר תושב לקבל את זה כמתנה? אז הוא עונה, אז זה נכון, אבל אני לא צריך פסוק ללמד הקדימה הזאת. כיוון דגר, כבר גר תושב, אתה מצווה לאחיותו. אנחנו צריכים, העם יהודי צריך לדאוג לטובתו, לקיומו בארץ ישראל של הגר תושב. אז הוא כנעני, כלומר עובד כוכבים, אי אתה מצווה לאחיותו, להקדים לא צריך קרא, זה הייתי יודע לבד. לכן האור נמצא לפי רבי יהודה לחלק את הפעולות כמו שראינו מקודם לשיטת רבי יהודה, מתנה רק לגר תושב, אין מתנות חינם לעובד כוכבים. דבר אחר, לא תכנם, לא תיתן להם חן. ראינו את זה מקודם, ויש לנו חיצים מצד הגמרא, אפשר לראות למעלה איפה זה נמצא. מסייע לרב זה, מה שכתוב בברייתא, מסייע לשיטת רב. דיום הרב, אסור לאדם שיאמר כמה נאה עובדת כוכבים זו. מטבעי, כאן נביא מקור תנאי שנראה לו כרב, מעשה ברב שמעון גמליאל שהיה אגבי מעלה בהר הבית וראה עובדת כוכבים אחת נאה ביותר, אמר מה רבו מעשיך השם. ואף רבי עקיבא ראה אשת טונוס רופוס הרשע, ואיך רבי עקיבא הגיב כשהוא ראה אותה? רק שחק ובכה, רק שהייתה באה מטיפה סרוכה. שחק דרתידה דמגיירה ונסיב לה, הוא ראה שבעתיד הוא עצמו רבי עקיבא יתחתן איתה אחרי שהיא תתגייר. בכה דאי שופרה בעלי אפרה, יופי הזה שיש בה בסופו של דבר במותו של אדם מתבלה בפר. אבל מה רואינו פה? רואים במעשים רב שמעון גמליאל שבח לעובדת כוכבים נאה ביותר, ורב אמר אסור לאדם שיאמר כמה נאה עובדת כוכבים. ורב, איך הוא מסביר רבי שמעון גמליאל? אודויה הוא דקמודה דאמר מור, הוא לא שיבח אותה, הוא לא מחמיא לה, אלא הוא שיבח את הקדוש ברוך הוא שברא כאלה. דיום עמו הרואה בריאות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו. אז הודיה לקדוש ברוך הוא, הוא לא בגדר מחמאה ישירות או על אודות הגוי. שואל הגמרא, ולהסתכלי מי שרי, האם בכלל מותר להסתכל בה ומטיבי, ונשמעת מכל דבר רע, כתוב בתורה, שלא יסתכל אדם באישה נאה ואפילו פנויה, באשת איש ואפילו מכוערת. הגמרא ממשיכה, ואנחנו ממשיכים אגב עם הקושיה הארוכה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ולא בבגדי צבע של אישה, ולא מה, יש כמה וכמה איסורים שהבסיס שלהם זה הפסוק שקראנו, לשמור מכל דבר רע, דברים שמביאים את האדם לידי אירהור עבירה, ואדם שעוסק באירועי עבירה יכול לבוא לידי שכבת זרע לבטלה. ואנחנו רואים כבר בעיה למה שקראנו נגד מה שקראנו מקודם. הנה כתוב שלא יסתכל אדם באישה נאה, מה עוד? ואז אנחנו ממשיכים פה בעמוד ב', כפי שאמרנו, ולא בגדי צבע של אישה, כלומר תתייחס לזה אחר כך. רשי כבר אומר ולא בגדי צבע של אישה, רשי בשורה הראשונה, שזוכיר את האישה כמו שהיא מלובשת בהן, שמייפין אותה ומראה אחריה. ומה עוד? ולא בחמור ולא בחמורה, ולא בחזיר ולא בחזירה, ולא באופות, בזמן שנזקקים זה לזה, ואפילו מלוא עיניים כמהלך המוות, אפילו דברים שהם מפחידים, דברים שהם מגילים, לא משנה, בשעה שנזקקים זה לזה אסור להסתכל עליהם. אמרו עליו על מלאך המוות שכולו מלא עיניים, בשעת פטירתו של חולה עומד מאה מראשותיו וחרבו שלופה בידו וטיפה של מרה תלויה בו, כיוון שחולה רואה אותו מזדעזע ופותח פיו וזורקה את הטיפה הזאת לתוך פיו, ממנה מת, ממנה מסריח הגופה, מסריח, וממנה פניו מוריקות, משתנות צבעם, הכל מאותו טיפה של מרה בקצה של חרב של מלאך המוות. אבל עד כאן הקושיה, איך הם הסתכלו, ראה אותה, בזמן שעפי הפסוק ונשמרתה מכל דברה אסור. הגמר עונה, קרן זווית הווי, רשי שורה שנייה, קרן זווית הווי, כשפונה לימין או לשמאל להיכנס ממבוי למבוי, כאילו מרחוב לרחוב, הוא פוגעין זה את זה בקרן זווית, דאינו רואה אותה מרחוק, באה כנגדו שיעצה מיניו. כאילו על מצב כזה אומרים מה לעשות. אם זה המצב, אז אין איזו, אין אמצעי מיגון שיש לאדם מראש. האיסור, וזה מה שקרה אצל רב שמעון גמליאל, ואצל רבי עקיבא, שהם פנו, הלכו לתומם על הרחוב, הגיעו לצומת דרכים, ופתאום היא באה מהמבוי השני, ובכך הם ראו אותה, אותן נשים נאות. אבל אדם שהולך ברחוב במבוי, ומולו באה אישה, הוא עוד לא יכול לראות אותה באופן מדויק, באופן מפורט, אבל הוא רואה במרחק, באופק, באה אישה, כבר אז אדם צריך לנקוט אמצעי זהירות, כמו שראינו ברש"י, לעצום את עיניו, לסובב את ראשו, כדי שהוא לא יסתכל עליה. הגמרא ממשיכה, ממה שראינו למעלה בשורה הראשונה, ולא בבגדי צבע של אישה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, האיסור הזאת שהסתכלו בבגדיה, אפילו שטוחין על גבי כותל, כאילו אפילו תלויים בחוטי כפיסה, להתייבש, אסור להסתכל בבגדי צבעונים של אישה. אמר הפאפה, ובמכיר בעליהן, זה לא שאדם עובר בחנות קולבו ויש מחלקת נשים ויש בגדים חדשים במדפים, או אפילו תלויים בקולבים, על זה לא דובר. דובר באישה ש, שאתה מזהה האישה דרך הבגדים האלו, שהם, אפילו אם הם שטוחים על הכותל, אבל אתה רואה אותם, זה מזכיר לך האישה שהייתה לובשת אותן. אמר רבא, דייקה נמי, דקתני, ולא המקור למעלה כתוב ולא בבגדי צבע של אישה, ולא קטני ולא בבגדי צבעונים. אין כאן איסור גורף לא להסתכל על שום בגד, בגד צבע. שמע מינה, מכאן ההוכחה להגבלת האיסור כדבריו של רב פאפה. אמר רב חיסטה, אני מילי בעתיקי. רש"י כותב בעתיקי שלובשתן, הוא כבר ראה אותה מלובשת בהן, וכשחוזר ורואה אותן נזכר ביופיה, ודווקא בגדי צבעונים, לפי שהאישה נעה בהן ולא שכיחי. אבל שאר בגדים ושכיחי ואינן לנוי, לא מסיק הדעתי להעיר. נמשיך בגמרא, אבל בחדתי לת לנבא. חדתי, רש"י כותב שהם בגדים שלא לבשתן מעולם. אז אולי אתה מכיר האישה שהיא בעלת הבגדים אבל היא לא לבשה אותם מעולם, אז האיסור שלא להסתכל בבגדי צבע לא תקף אם מדובר בחדתי, בגדים חדשים. והיא לא תימה אחי, כעת הגמרא מנסה להוכיח את דברינו, אבל בסוף הקטע הזה אנחנו נדחה את ההוכחה הזאת. הגמרא אומרת, היא לא תימה אחי ענן מנה לאשפורי איכי יבינן אקה מסתכל. אשפורי הוא האיש שמטפל בבגדים, הוא נקרא כובס. הוא כאן לאשפורי הוא כובס המתקן בגדים חדשים. איך אנחנו נותנים בגדי נשים לאותו כובס, אולי הוא דומה לחיית שמתקן, מקצר, מרחיב, מצמצם בגדים לפי מידת הבן אדם, איך אישה יכולה לתת בגדיה החדשים הצבעונים לחיית המסתכל? הרי הכובס מסתכל על הבגד, הוא מכיר את הבעלים, אבל אין פה בעיה. אז מכאן הוכחה לחילוק של רב חיסטה. הגמרא דוחה, ולתעמך עד ים רב יהודה, כשמדבר בפריון בהמות, אדם מחזיק בחוות בהמות למשל, והוא מזווג בין פר ופרה. כתוב פה, מין במינו, פר ופרה, מותר להכניס כמכחול בשופרת. לקחת את הזכר ולהכניס את הזכר לתוך הנקבה, זה הדימוי למכחול, מכחול בשופרת. איך, ורבי יהודה אומר שזה מותר. כה מסתכל, ואמרנו מקודם שאסור להסתכל בבהמות בשעת זיווגם. מה אומר רבי יהודה על זה? אלא באבידיתי תרין, בעל החווה זה עבודה שלו, הוא עסוק בעבודה, הוא רוצה שהעבודה יתבצע על הצד הטוב, הוא חושב רק על זה, הוא לא חושב, הוא לא מערער על דברים נוספים. ובגלל זה רבי יהודה אומר, מין בינו מותר להכניס כמחור בשופרת. החינמי, גם אצל הכובס ההתר שלו זה לא בגלל מה שרב חיסטה אמר, שמדובר בבגדים חדשים שלא לבשתן מעולם, אלא מה? באבידיתי תרין, זה ההתר שלו. ולכן כפי שאמרנו מקודם, הגמרא פה דוחה את הסיוע לדבריו של רב חיסטה. זה לא אומר שהדבריו שלהם נדחו מהלכה. אנחנו לא מדברים כעת על הלכה למעשה, רק מבחינת נבנה של הגמרא. רק מה? הניסיון לסייע לו, אנחנו לא יכולים להביא מדבריו של רב יהודה בעניין פריון בהמות. כעת אנחנו חוזרים לעוד דברים שהזכרנו למעלה, ולכן יש לנו את החיצים מצד הגמרא. אמר מור, ממנה מת, בקשר למלאך המוות ואיך הוא לוקח נשמות. יש לו חרב, ובקצה החרב טיפה של מרה, ואמר לו מאותו טיפה הבן אדם מת. נעימה, שואלת מה השאלה של ארבע שורות, נעימה פליגה דעבוה דשמואל. האם יש לומר שהמקור התנאי שראינו מקודם הוא חלוק על אבוה דשמואל? דיאמר אבוה דשמואל, אמר לי מלאך המוות, אילו דחיישנה ליקרא דברייתא, לולי הייתי חושש לכבוד הבריות, הווה פרנה בית השחיטה כבהמה, הייתי חותך את צווארו לגמרי כמו בהמה. רש"י כותב, הווה פרנה בית שחיטה, לראות מבחוץ, או לראות מבחוץ כבהמה, אמה מחתך מה משהו, ומהמקור שראינו למעלה לא היה משמעות שיש איזו חתך. הגמרא עונה, אין כאן סתירה, אין כאן קושיה, דילמה היא טיפה מחתך לאו לסימנים, הסימנים שאנחנו רגילים לשחוט עץ הבימה בקנה והוושת, אותו טיפה מראה פועלת על הסימנים אלו לחתוך אותם, מה שכן בגלל החשש לכבוד הבריות אז הטיפה חותכת אותם באופן פנימי, אבל אם לא היה מלאך המוות חושש לכבוד הבריות היה חותך את כל הצוואר, וכפי שאנחנו אומרים יכול להיות שהטיפה הייתה יכולה גם את זה, אבל מה שחשוב לנו שפעולת חתיכה קיימת, וזה לא עומד בסתירה למה שקראנו למעלה במקור. רק מה? החתך לא נראית מבחוץ בגלל שמלאך מוות חושש לכבוד הבריות. ממנה מסריח, גם זה ראינו למעלה. וסייע לאל רבי חנינה ברקנה, דימר בחנינה ברקנה, אמרי בי רב, הרוצה שלא יסריח מיתו יהפכנו על פניו. ורק מבחינת תרגום המילים, אז זה ימנע הטיפה שמראה לפעול, להגיע לפנים האדם כדי לגרום סירחון. כמובן אנחנו עוסקים בדברים עמוקים, דברים נקרא להם מסתורים, שצריך עוד הרבה יותר עומק, אבל אם לפי מה שקראנו במקור שהטיפה גורמת סירחון, יש עצה למנוע את זה כפי שקראנו. תנו רבנן ונשמרת מכל דבר רע, אותו פסוק שהתחלנו את הסוגיה הנוכחי, ראינו בסוף חף עמוד א', יש עוד דרשה שקשור לפסוק. מה יש ללמוד ממנו? שלא יהרער אדם ביום, בשעות היום, ויבוא לידי טומאה בלילה. נסתכל ברש"י, ונשמרת מכל דבר רע, וסמיך לי, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרי לילה, ומזהיר לי לשמר שלא יבוא לידי כך. אותו בעיה שהזכרנו מוקדם יותר, כאן אנחנו שוב פעם מזהירים שאדם לא יבוא לידי זרע לבטלה. ואיך עושים את זה? כמו שאמרנו, שלא יער אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, פה יש לנו מימרה מפורסמת ביותר, ובשוליים בנושא כתבנו סולם המידות, מה מביאה לידי מה.
תורה מביאה לידי זהירות וכולי. אז זה מאמרה של רבי פנחס בן יאיר, שאגב הספר הידוע, ספר מסילת ישרים, ספר מוסר מפורסם ביותר, מבוסס על המאמרה הזאת. אז אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה רש"י כותב על ידי שעוסק בה ועוד שרואה ומבין אזהרות שבה ונשמר. אז תורה מביאה לידי זהירות. רש"י כותב מה זה מידת, מה זאת מידת הזהירות. זריז ונשמר קודם לכן שלא תבוא עבירה לידו, כי אחה תהנו מערער לבוא לידי תומה. אז תורה אמרנו מביאה לידי זהירות. מה שקראנו ברש"י, אגב יש כאן שינוי בסדר הדברים. אנחנו קראנו רש"י מידת זריזות, וכעת אנחנו עוד לא הגענו, לא שמענו, כי הגמרא מציינת מידת הזהירות. לעניות דעתי יש לתקן לשם דיוק סדר שמופיע ברש"י, להתאים אותו לסדר שמופיע פה בגמרא. אז לכן אנחנו נתקן מה שאמרנו לשם הדיוק. רבי פנחס בן יאיר אמר שתורה מביאה לידי זהירות. מה זה זהירות? כאן רש"י אומר, אבל רש"י שמתאים לפה הוא מופיע יותר מאוחר בסדר הדיבורי מתחיל, לכן היה לנו הטעות שהזכרנו. מה זה זהירות? זה מצב פחות טוב מזריזות. זהירות, רש"י כותב, כשעבירה באה לידו, זהיר להישמר שלא ייכשל. אבל המידה הזאת של זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות. ומה זה המידה הזאת של זריזות? כאן קראנו את הרש"י מקודם, זריז ונשמר קודם לכן שלא תבוא עבירה לידו, כי אחה אצלנו בגמרא שאמרנו ונשמרת מכל דבר רע, זה ביטוי לזהירות שאינו מהרער לבוא לידי תומה. הוא נוקט אמצעי מניעה שאפילו לא יבוא לידי המצב הבעייתי שזה יכריח אותו להתמודד. אז לכן כפי שאמרנו, התורה, לימוד התורה מביאה לידי זהירות, וזה כפי שאמרנו זה המצב שעבירה כבר באה לידו, הוא נשמר שלא ייכשל. ואם אדם נזהר בזה, הוא מפתח את זה, זה מאפשר לו להתקדם למדרגה הגבוה יותר, שהוא זריז ונשמר שלא יבוא העבירה בכלל לידו. זריזות מביאה לידי נקיות, ממשיכה הגמרא. מה זה נקיות? הוא נקי בלא חטא. נקיות מביאה לידי פרישות. זה מצב שאדם פורש אף מדברים המותרים. הוא מחמיר על עצמו. אבל תשימו לב, אדם לא קופץ לתוך למידה הזאת, זה אחרי עבודה, מדרגה אחרי מדרגה. פרישות מביאה לידי טהרה. רש"י אומר על זה, הוא צח מלובן ועדיף מנקי. טהרה, ממשיכה הגמרא, מביאה לידי קדושה. קדושה מביאה לידי ענווה. ענווה מביאה לידי יראת חטא. יראת חטא מביאה לידי חסידות. חסידות מביאה לידי רוח הקודש. רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. עכשיו, בקשר למידות האלו, מה מביניהם נחשב הכי חשוב? אז כאן גישה ראשונה, החסידות גדולה מכולן, שנאמר, אז דיברת בחזון חסידיך. לא כתוב ליריאך ולענביך, אלא התקשור בין מעלה לנו זה לחסידך. ופליגת רבי שוב בניבי, דיום רבי שוב בניבי, ענבה גדולה מכולן, שנאמר, רוח השם אלוקים עליי, יען משך השם אותי לבשר ענבים. חסידים לא נאמר, אלא ענבים. הלמדת שענבה גדולה מכולן. אנחנו בשיעורים שלנו פה במפת התלמוד נצמדים כמעט 100% מהזמן לפירוש של רש"י. רש"י כאן ממש מצמצם, הוא לא מרחיב דיבור במה שלמדנו עכשיו, לכן אנחנו לא יורחבנו בהסבר, אבל כפי שהזכרנו מקודם, יש ספר שלם שמתאר את המידות האלו ופרקים פרקים מוקדשים לכל אחד מהמידות האלו. אז כל אחד מוזמן לעיין בספר מסילת ישרים וכמובן במפרשים נוספים כדי להבין עומק הדברים. מה שהיה חשוב לנו לראות שההתפתחות של האדם, התפתחות הרוחניות של האדם הוא במדרגות, וכל מדרגה מהווה הישג חשוב, וגם היה דגש על איזו מידה הכי נחשבת, ובזה ראינו מחלוקת. אנחנו ממשיכים בגמרא, אין מוכרים להם מחובר לקרקע. בשוליים יש לנו כותרת נושא, מחלוקת תנאים בעניין מכירת דברים המחוברים לקרקע, לעקום. האם אפשר לסמוך על תנאי על מנת לקצץ, או מוכרים רק קצוצה? זו מחלוקת תנאים. כפי ראינו את זה במשנה, וכאן נרחיב על זה. תנו רבנן. אגב, יש כאן משולשים, והם דוגמאות של דברים מחוברים. מוכרים להם אילן, על מנת לקוץ, וקוצץ, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, הוא מחמיר, אין מוכרים להם אלא קצוצה. דוגמה שנייה, ואגב בגמרא בהמשך יהיה מה שאנחנו קוראים צריכותה, למה צריך כל אחד מהדוגמאות האלו. אז נמשיך בביתה. שחת, רש"י כותב, תבועת חיטים וסורים קודם שתמלא בזירין. זה התפתחות מוקדמת של התבועה. מה עושים עם זה? זה מאכל בהמה, מצב שאנשים קוצרים את התבועה לפני שזה מתפתח לגמרי. אז אפשר למכור להם על מנת לגזוז, וגוזז, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, אין מוכרים להם אלא גזוזה. כמה זה תבועה כבר שהיא בשאלה? על מנת לקצור וקוצץ, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, אין מוכרים אלא קצורה. גם מעניין לשים לב לשינויים בפועל. כשמדבר באילן המילה היא לקצוץ, כשמדבר בשחת המילה היא לגזוז, וכשמדבר בכמה המילה לקצור, קצירה. בטח כל אחד שלומד ברייתא כזאת שואל את עצמו, למה אני צריך כל הדוגמאות? תגיד פעם אחת המחלוקת וממילא אני אבין על ההמשך. לא, הוא צריך, אני צריך את כל אחד מהדוגמאות האלו וללמד שיש מחלוקת בכל אחד מהם. דיאש מינן אילן והק אמר רבי מאיר, שמה הוא מחמיר, כיוון דלא פסיד משילי. אם אתה משאיר אילן זמן רב אחרי המחירה, שום דבר לא קורה לו. בזה שהוא נשאר זמן רב הוא דווקא גודל, הוא לא נרכב. לכן רבי מאיר מחמיר שאין לסמוך על איזושהי תנאי, אלא אם אתה רוצה למכור לו אילן, רק קצוצה. אז זה הכוונה, כיוון דלא פסד, הוא לא נפסד בשיעה משאילי. אז אנחנו לא רוצים, כולנו מסכימים שאין מוכרים להם במחובר לקרקע, רק המחלוקת היא האם נוכל לסמוך על תנאי שהוא יקצץ את זה. טוב, אז אם היו מלמדים המחלוקת סביב אילן בלבד, רק אז רבי מאיר מחמיר. אבל כמה למשל דכי משי לפסיד, ככל שאתה משאיר תבואה בשאלה בקרקע, אז הוא הולך ונרכב. אז אימא, הייתי חושב מודי לרב יהודה שאפשר למכור ולהתנות. בישמין הבא ניתרתי הדוגמאות של אילן וקמה, ששם רב יהודה מקהיל, משום דלא ידיע שבחיו, לא ניכר השבח בזה שאתה משאיר אותם במחובר. אבל שחת די ידיע שבחיו, זה ניכר השבחתו ככל שזה נשאר מחובר. אימא מודי לרבי מאיר, אולי בנושא שחת רבי יהודה היה מסכים ולהחמיר, כי רבי מאיר שאין לסמוך על התנאי, יש כי הרי ככל שהוא נשאר הוא מתפתח, משתבח, ולכן אין לסמוך על התנאי. אם היינו משמיעים את המחלוקת בעניין שחת באה כמה רבי מאיר, רק אז רבי מאיר היה מחמיר, כי ניכר השבח, השבחה. אבל באנך אצל אילן או כמה אימא מודי לי, הייתי חושב שרבי מאיר יודע לרבי יהודה שאפשר לסמוך ולמכור במחובר ולהתנות. צריכה, לכן צריכים את כל הדוגמאות האלו עם המחלוקת שראינו בברייתא. היא באה להו, כאן כבר שואלת, לאור מה שלמדנו עכשיו בנושא של מכירה שבדרך כלל, מכירת דבר שנקרא זה בעייתי, אבל אם מתנים, ראינו לפי רב יהודה, זה סיבה לעקיל, אז אנחנו למדנו לא מעט על איסור מכירת בהמות לגויים. היא באה לו, בהמה על מנת לשחוט, מהו? אף פעם לא אמרנו שאסור למכור בשר לגוי, אבל מה אם למכור בהמה על מנת לשחוט? אז יש כאן שתי צדדים לשאלה, א' ועוד שתי שורות עוד דלמה ב'. א', אתם תמה מי שרי רבי יהודה, למה שם רבי יהודה במכירת הצמחים שהזכרנו מקודם, הוא עקיב דלאב ברשותי קיימי, העץ, הקמה, השחל, הם לא עומדים ברשות הגוי, ולא מצי משאי להו, כי הישראל יכול לחוף אותו, הוא מעכב עליו. רשי כותב דלאב ברשותי קיימי, שחת ואילן וכמה בקרקע ישראל נינו, ולא מציע לישועינו, ישראל מעכב עליו. אז הגוי לא יכול להשאות את זה, אז לכן יש מקום להקיב לסמוך על תנאי. אבל ממשיך הגמרא, בהמה כיוון דברשותי דובי כוכבים קיימה, כשאני מוכר בהמה לגוי אני מעביר את זה לרשותו, משי לה, אולי הוא לא יפעל כפי התנאי והוא ישה, וזה בעצם הבעיה למכור לו בהמות. והרחבנו על הסיבות לזה בדפים קודמים, אבל שיעת בהמה ברשות גוי זה ודאי בעייתי, אז אולי פה רבי יהודה לא היה מקיב וסומך על תנאי, או דלמה לא שנה, או אולי הוא לא מחלק תמיד מה שהוא רבי יהודה תמיד סומך על תנאי. תשמע דתניה, בהמה על מנת לשחוט ושוחט, דברי ביהודה, שכן הוא מכיר גם בבהמה. רבי מאיר אומר, אין מוכרים לו אלא שחוט, רק בשר מוכרים לו, בהמה חיה ונסמוך על תנאי. עד כאן שיעורנו להיום.